שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הדוקטור מלילה הלנר אשד. שלום מלילה.
שלום, שלום.
את ירושלמית, חוקרת קבלה, עמיתת מחקר בכירה במכון שלום הרטמן. 25 שנה לימדת את הזוהר באוניברסיטה העברית, ואת מורה בכל, מכאן ועד קצוות תבל. את בעצם חיה את הזוהר.
כן, שמחה מאוד לחיות את היצירה הנפלאה הזאת, שהיא תהיה כל כך מרכזית בחיים שלי.
ננסה להגיע לזוהר שלך, אבל גם לזוהר הכללי, שניצב על המדף הישראלי והמדף היהודי כל כך הרבה שנים, אבל נגדיר לרגע את מסגרת הזמן הרגעית הזו. אנחנו בירושלים, באחד מ-150 הראשונים, עוד כמה ימים מתרגש ובא עלינו ל"ג בעומר, ול"ג בעומר הוא בדיוק היום שבו אפשר להציץ מבעד לחלון לתוך העולמות האלה, עולמות הסוד של החג והאש, ורבי שמעון בר יוחאי, וההילולה, והשמחה, והאמונות האמיתיות והתפלות, וספר הזוהר שמגדיר את כל הדברים האלה ביחד. אז אולי באמת נתחיל מאיזה פריפריה, מה זה הל"ג בעומר הזה?
ל"ג בעומר, באופן מסורתי, כן, הוא לא מופיע בזוהר, אבל הוא נתפס בתור היום של ההילולה, יום המוות.
הילולה זה חתונה, לא?
כן, והמוות של צדיקים נחשב גם יום של חתונה, זה היום של המעבר מהחיים לחיי החיים, או ללא ספק באופן שזה, שהמוות שלו מתואר בספר הזוהר. ולג בעומר באמת זה יום שבאים לחגוג את רבי שמעון בר יוחאי, כן, נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך.
שמן ששון מחבריך.
ואני חושבת שהדבר שהכי מעניין אותי לגבי ל"ג בעומר, זה באמת שאני חושבת שזה צריך להפוך להיות יום המורה, או יום המורים, או יום המורה. זה היום של המורים הגדולים. בעצם אנחנו חוגגים את אשרי העם העומדים על סודיך. אנחנו חוגגים אשרי העם לומדיך. אנחנו, מה זה החוויה הזאת של ללמוד, ומה החוויה הזאת של מורה גדול? ורבי שמעון בר יוחאי, אני חושבת, בכל שלל המופעים הצבעוניים שלו בספר הזוהר, הדבר הכי גדול שלו זה שהוא בעל התורה, הוא המורה הגדול של התורה.
הוא הבוצין הקדישה, הוא הנר הקדוש.
כן, הוא עמוד החוכמה, הוא הנר הקדוש, הוא הפה הקדוש, הוא הדמות שניצבת בלב היצירה הגדולה הזאת של הזוהר, והוא המורה האהוב והנערץ.
הוא אדם שפעל במאה השנייה לספירה, הוא תלמידו של רבי עקיבא, זאת אומרת, אם רבי עקיבא הוא, סליחה, אם רבי עקיבא הוא רבן של ישראל בתקופה הזו, והוא גדול הדור של מרד בר כוכבא, ולא נעסוק היום בחוכמה הגיאופוליטית של מרד בר כוכבא, שהייתה אולי התוצאה, הייתה הטרגדיה הגדולה ביותר של העם היהודי עד שואת המאה ועשרים. והוא אחד מתלמידיו, הוא בן הדור הרביעי של התנאים, והמורשת שלו היא מורשת מיוחדת. בין שאר הדברים שהוא מאופיין בהם, יש הרבה סיפורי אש שנוגעים לרבי שמעון בר יוחאי.
אש קצת מפחידה.
כן, אש מעכלת.
כן, הייתי אומרת, לא הייתי רוצה להיפגש בו בסמטה אפלה בלילה אם אני מחזיקה את השלט של המפלגה הלא נכונה. כלומר, הוא גם דמות קנאית מאוד.
מוחלט, מאוד אבסולוטי.
ומאוד אבסולוטי, mm-hmm. ומאוד חמור בדברים האלה, אבל הוא באמת מסוגל בניסים, והוא יושב במערה עם הבן שלו 12, ואז עוד שנה, 13 שנה.
לא, 12 שנה, ואז הוא יוצא, ואז הוא פוגש אנשים,
הוא
מתעצבן עליהם, והוא שורף אותם, הוא חוזר בתור עונש, כן. לעוד 12 חודשים.
והוא יוצא המרפא הגדול, כן. כל מקום שרבי לזר מכה, רבי שמעון מרפא. כלומר, משהו קורה בתוך הרחם הזאת של המערה, ואחרי 13 שנה הוא כנראה בשל, בשל לצאת לעולם בתור
הדמות. אז הוא יושב והוא לומד תורה, והבית נשרף מאחוריו עוד פעם אש.
כן, כן. מלא
אש. אגב, גם בר כוכבה הוא אדם שהאש קשורה בו. אחד מאבות הכנסייה, הירונימוס הקדוש, מתאר אותו כפולט אש. עכשיו, אני לא יודע מה זה, אם זה אחד מיורקי הלהבות של הליצנים או משהו כזה, אבל אין ספק שהיום הזה, יום ל"ג בעומר, יום מותו, יום ההילולה, והסימבוליקה גם שלו וגם של בר כוכבה, סימבוליקת האש היא חלק מהילולת ההדלקות בהר.
אבל הייתי אומרת שהדבר הכי מעניין לגבי הדמות, זה שאם אנחנו יכולים להסכים שהוא דמות גדולה מאוד ומפחידה במידה רבה בדמות של התנה בין ה... כאילו במאה השנייה, לפי דעתי, נכון? לא רביעית.
השנייה.
אז
הוא דור רביעי לתנאים.
כן, דור רביעי לתנאים.
ומאה השנייה לספירה.
אז אני אומרת, לקחת דמות, את הדמות הזאת, מלאת האש וגם מלאת הזעם, וגם מלאת הקנאות, לומר את האמת, ובמהלך 1,000 שנים עד שמופיע הזוהר על במת הספרות העברית היהודית, באמת באמת זכה רבי שמעון בר יוחאי להפוך להיות גיבור של יצירה שפשוט עדנה אותו והמתיקה אותו, המתיקה את הדינים שלו, כאילו שפכו עליו שמן ודבש ושקדים.
שזה דומה לאחרים, אליהו, כן? הנביא היה קנאי, ופתאום הפך כן? למין סנטה קלאוס, שמחכים לו כן? באירועים מיוחדים וכו'. עכשיו רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הפך לסמל הגדול של תורות הסוד והקבלה. בואי נגיד כמה מילים, מה זה תורת הסוד? מהי קבלה?
אני אגיד שתורת הסוד, כשאנחנו מדברים עליה בתוך ההיסטוריה היהודית, בשכבות הגיאולוגיות התרבותיות שלנו, אנחנו מדברים על תפיסות שהן אזוטריות, כלומר שהן לא חלק מהתוכנית הלימודים הרגילה של כל לומד, ושהם שייכים למעשה בראשית הרבה פעמים, כלומר, לאיך נוצרה המציאות ואיך נוצר העולם, ושייכים מאוד למעשה מרכבה, וזה שייך למי הדמות שרוכבת על המרכבת האל, מי הוא האל הזה, מה סביבו, מה דמותו, מה קומתו, והמסורות סביב הדברים האלה הן קדמוניות ביותר, מתחילות בתנך בעצם בישעיהו וביחזקאל ובחבקוק, והן ממשיכות וממשיכות. הדבר המעניין זה שבמושג קבלה אנחנו מתייחסים לחטיבה בתוך הספרות הזאת, שהיא חטיבה היסטורית שאנחנו מציינים אותה מהמאה ה-12 ועד החסידות נגיד, עד המאה ה-18, שזה כיתות של אנשים מאוד מיוחדים, חכמים גדולים שיושבים בפרובנס ואחר כך בצפון ספרד.
את עוד רצה לי עם הזמן, לאט לאט.
בסדר.
זאת אומרת, לא חלק מתוכנית הלימודים. אני ילד שגדל לצורך העניין בבית ספר יהודי במאה השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, השביעית, עד ה-12 בערך. אני לומד הלכות, אני לומד איך שומרים שבת, אם אני אבא טוב, אני מלמד את בני מלאכה ולשחות בנהר. יש לי... אני יודע מה אני עושה כשהעז שלי אוכלת את העגבנייה שלך, כי כתוב בתלמוד כך וכך. כלומר, יש לי מערכת חוקים ודינים, למרות שאני לא מדינה, ולמרות שאין לי מערכת אכיפה, הקהילה שלי חיה על פי מערכת נורמטיבית, שנקרא לה חוק וסדר.
נכון.
עם הגיונות פנימיים שמאוד דומים למערכות משפט מוכרות לנו, נכון. וגם מתכתבות איתן.
כן.
ואת אומרת, ליד זה, מעבר לזה, מעל זה, מתחת לזה, בכל דרכי חדאיו, יש עוד משהו.
כן, ואני חושבת שהיופי של המשנה במסכת חגיגה, שהיא מדברת על זה שלא כל גופי הידע צריכים להיות פתוחים לכל אדם בכל שלב, אלא לומר שבאמת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הם גופי ידע וחשיבה שלא נמצאים באופן גלוי.
כלומר, אל תתעסק בסודות הבריאה. תחיה את הבריאה כברור, אבל הסוד של איך נברא העולם, מי ברא אותו וכו', לא כל אחד יכול להיכנס לפרדס הזה.
כן, אבל ברור לגמרי כבר בעולם המשנאי, שבוודאי יש אנשים שירצו להיכנס אל העולם הזה, והם באמת צריכים להיות אנשים שהם חכמים מדעתם.
ומוכנים לזה גם.
ושמוכנים לקבל ראשי פרקים, ולחקור ולהתנסות בדברים האלה.
מה זה המוכנות? נגיד, אני אברום, ילד ירושלמי, שלמד בחדר בילדותו ובישיבה תיכונית, וקורא הרבה מאוד ספרות תורנית ורוחנית. אני יכול לעסוק בקבלה?
למה לא?
אני שואל.
כן, בוודאי. אני חושבת שמה שמעניין, אבל בוא נבדיל ככה שבין הזמנים, אני חושבת שמה שכל כך יפה בעולם של המשנה, זה שאני חושבת שהם רוצים לומר, בוודאי ובוודאי יש אנשים שמתאים להם לחקור את תורת הסוד, ולהתחבר בצורה יותר אינטנסיבית לעולם האלוהי, אבל אלה צריכים להיות אנשים שבאים אל המורה, ולא הפוך. זה לא אנשים שצריכים לגמור את הבחינת בגרות שלהם בתחום הזה, זה הפוך. זה צריכה להיות איזו מוכנות ובשלות וחיפוש אישי.
כלומר שבעצם יש הבדל אם אני סטודנט באוניברסיטה, שלוקח טקסט של פרופסור גרשום שולם ולומד אותו, או של מלילה, או של כל אחד אחר, יהודה ליבס, וכו' וכו', לבין אם אני חלק מהחוויה הזו, אני לצורך העניין מיסטיקן, שרוצה איזשהו איחוד מסתורי, חווייתי, מהחוויה הגופנית ועד החוויה התודעתית, עם האלוהי, אני רוצה בעצם לצמצם את הפער בין העולם הגשמי שלי לבין הנשגב, המעבר.
כן, כן.
אז כן. יש הבדל בין סטודנט באוניברסיטה לבין מקובל.
בוודאי, מה זאת אומרת? אחד יושב ולומד את הדברים שאנשים חכמים כתבו על העולם, כן? חקרו את העולם של הקבלה, או לומדים את הכלים היסודיים, איך לקרוא בתוך המקורות הללו, ואני חושבת שמקובלים הם אנשים שרוצים לנהוג, כאילו לבחור באורחות חיים שבאמת יקדמו את האפשרות לחוש את הנוכחות של הקדוש בעולם שלהם בצורה יותר מיידית ואינטנסיבית. ואני חושבת שמה שמיוחד זה שאנשים כאלה קיימים בכל דת, בין אם היא דת מלאת מצוות ופרקטיקות, ובין אם היא דת של אמונות. תמיד יש אנשים, תמיד, שמוכנים באופן וולונטרי לחפש אחרי דרכים.
כלומר, שיש שיחות והשפעות, אני לא חושב שאולי יותר מוכן להגיע לזה, אבל את אומרת, יש שיחות והשפעות בין המיסטיקן היהודי, שבא מעולם שכולו מצוות ומעשים, לנוצרי, שהמצוות פחות מרכזיות, לסופי, שאולי החוויה האקסטטית שלו, ההתרגשותית שלו, דומה למה שאנחנו מכירים אצל חסידים ראשונים וכולי. זאת אומרת, זה עולמות שקיימים בכל מקום שבו יש סוד אלוהי, יש חתירה אל הסוד.
כן, ואני הייתי גם אומרת שבכל מקום שדת עברה רמה מסוימת של מיסוד, והיא מחייבת את אלה החיים בתוכה לדברים מסוימים, אני חושבת שהמיסטיקאים תמיד רוצים יותר.
כשהיא הפכה למשעממת, אז צריך את העניין.
כן, אני אפילו לא יודעת אם זה משעממת, כמו האש שהתחלת לדבר עליה בתחילת השיחה שלנו, שבאמת בלב הדתות יש אש, יש איזו חוויה התגלותית, יש משהו עצום, שבאמת בתהליכי המיסוד של הדתות עובר תהליכי קירור כאלה, כדי שאפשר יהיה לעשות איתו דברים. ואני חושבת שיש אנשים שמבקשים להגיע לליבה החמה הזאת, ולהוריד את האש הזאת, להתקרב, להכיר אותה.
אחת המטאפורות המאוד יפות שאני אוהב בפרשנות המקרא, זה למכת הברד. מכת הברד היא אש מתלקחת בתוך הברד, ורשי של ימי הביניים מביא את המדרש, שבתוך הקרח יש אש. זה בדיוק מה שאת אומרת. יש קרח דתי, ממסדי, הייתי אומר רוטיני, אני יודע מתי אני קם בבוקר, אני יודע מה אני עושה עם יד שמאל, מה אני עושה עם יד ימין, מתי פה, ואז מגיעה איזו התרגשות עצומה.
נכון.
אוקיי, ובליבה, כלומר, הבנו את המתח הבריא, שכפי שאת אומרת, המתח בין העולם הגשמי אל העולם הטרנסדנטלי שמעבר לו, הנשגב, וביהדות לפחות, בטבור הגשר הזה ניצב ספר הזוהר.
כן, הייתי אומרת שבמאות שהקבלה התפתחה, בתוך העולם של הקבלה, שפיתח שפה חדשה על האלוהות, על הנפש, על הרע, על האופנים של התקרבות בין העולם האנושי לאלוהי והאלוהי לאנושי.
ומי משפיע על מי?
ומי משפיע על מי? אני חושבת ש... כן, זה ה... ספר הזוהר ניצב שם בתור באמת, באמת היהלום שבכתר, כלומר...
אי אפשר להיות אדיש לספר הזה, נכון?
לא.
אתה או שאתה בז לו עד לב השמיים, או שאתה מכור אליו בצורה כמעט מוחלטת.
כן.
מזלזל בו או מעריץ אותו.
אני חושבת שיש גם את כל המנעד של בין לבין, זה מה שכל כך יפה, אבל אין ספק ש... לא משנה איך נסתכל עליו, הדבר המדהים שהיא יצירה שהופיעה פחות או יותר out of nowhere, בלי שאנשים ידעו מי כתב אותה ואיך חיברו אותה, בסוף המאה ה-13 בספרד, זה שיכולה לעבור תהליך התקבלות כל כך מיוחד, ולהפוך ליצירה כל כך מקודשת וסמכותית ונערצת בתרבות ישראל בתוך 200 שנה, זה דבר יוצא מן הכלל.
אנחנו נדבר על הנסיבות כן. שמאפשרות את זה. מורך ורבך, פרופסור יהודה ליבס, כותב דבר כל כך יפה, הוא כותב, אין בספרות ישראל ספר אירוטי כספר הזוהר. ספר האירוס, שאין בו אפילו דף אחד חלק מן האירוס. השאיפה להתאחד אירוטית היא עיקרו של הספר, שאיפה שמרווה את תבל כולה, כי תכלית כל המציאות היא הרמוניה וזיווג בין הזכר הקוסמי לבין הנקבה. הזיווג הוא גם תכלית האדם ותכלית הדת ואפסי המסתורין. הוא קרח כאן את הכל.
מדהים.
את הזכר ואת הנקבה, את האדם ואת מה שמעבר לאדם. אז תעשי סדר במגדרים פה. מי הוא מי? מי מזדווג עם מי פה?
קודם כל, אני רוצה להגיד שאין כמו יהודה, שהוא בכלל מסוגל לכתוב פסקה כזאת.
בשבילך הוא יהודה, בשבילנו פרופסור ליבס, כן, אבל בסדר, כן.
כן. אבל אני חושבת שאחד הדברים הגדולים שככה פתחו לנו התלמידים והתלמידות שלו את הראש, זה באמת ההגדרה של יהודה שהמילה זוהר בספר הזוהר, זוהר, כן, היא מופיעה מאות פעמים, שבעצם הזוהר של הזוהר הוא האירוס.
תסבירי, והאירוס, לאט, לאט.
אני אסביר בשמחה, כן. לאט
ובצורה. לאט כדי שאני אבין. כן.
שהדבר הזה שזוהר ופועם בתוך היצירה, זה האירוס כפי... שהבינו אותו, כפי שאפלטון מדבר עליו, במשתה, אבל שזה הכוח של החיים, זה הכוח של המשיכה, זה הכוח שיוצר, שאחת הנגזרות שלו היא תשוקה ומשיכה בין גברים ונשים בעולם הזה שלנו, הסופי והמסוים, אבל שזה... צד מסוים של הדבר הגדול של האירוס, שהוא הדבר שבעצם מאפשר לכל המציאות להיווצר ולהתקיים ולהמשיך.
לאט.
כן?
זאת אומרת שכשם שבעולם החומר, המין האנושי, אדם לא יכול לא יכול, האנושיות לא יכולה להתמשך מבלי הזיווג של זכר ונקבה שמולידים את תולדת הדור הבא, ככה בעצם עולמות הרוח לא יתפתחו אם לא יהיה את הזיווג הגדול הקוסמי שאני עוד לא יודע בין מי למי.
כן.
אבל זאת האליגוריה.
כן, וגם הייתי אומרת, בתוך העולם שלנו, האירוס של המורים והתלמידים, הלידה אל היפה, אל החוכמה, התנועות האלה הן תנועות שהן כולן... כולן אירוס.
למה זה אירוס? אם אני הולך ללמוד אצל מלילה, כתבת ספר נפלא עם דוקטור ששה, עץ החיים, שזה מבוא להקדמה למי שרוצה להבין. מה אירוטי בזה?
אני חושבת שהשאלה איך אנחנו מגדירים אירוטי.
אוקיי, תגדירי לי.
שוב אנחנו חוזרים לכך, שאני אומרת שהאירוטי זה המרוצה של החיים, כן, ההמהרה הזאת של אדם, ההתרגשות, היצירה והיצירתיות, כן, היצירתיות שמתנצנצת לכל עבר, זה האירוס, זה הכוח הפועם, יכולה להיות התרחשות למידה ויכולה להיות התרחשות בנייה בלי חוויה אירוטית, יכולה להיות חוויה של למידה בין מורים ותלמידים שהיא בלי זה, אבל הזוהר מתעניין מאוד במציאה של הממדים שהדבר הזה קיים בהם. והייתי אומרת, אני הייתי אומרת משהו שהוא, אני חושבת שנורא חשוב להגיד אותו בשלב הזה, עם קשר וגם בהמשך של הדברים של פרופסור ליבס, שצריכים לזכור שכשאנחנו מדברים בתוך התרבות היהודית על אירוס, אנחנו צריכים לזכור שזו תרבות שרבי עקיבא טען בה לגבי ספר שיר השירים, שעם כל השירים קודש,
שיר השירים קודש קודשים.
קודש קודשים, עכשיו אם מישהו...
למרות שזה הרעיני את מראייך.
אם מישהו מצליח להכניס יצירה שהיא כולה אהבה ותשוקה וגעגועים וקנאה ופנטזיה והגשמה, הכל.
וזה כן, כמעט אגב אלוהים, הספר היחיד שהנקבה מדברת בו, נכון? ולא הזכר מדבר בה.
שכולם מדברים בה, הוא מתאר
לא,
אותה.
לא, גם הנקבה מדברת, אבל יש קול נשי חזק
קול
שם.
קול חזק מאוד. כן. עכשיו, אני חושבת שרבי עקיבא, שמי לנו גדול ממנו, אבל...
רבי ישמעאל.
רבי...
שאלת מי לנו, לי רבי ישמעאל, רבי עקיבא פחות בעיניי, כן.
אני שייכת למפלגה של רבי עקיבא. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מיוחדים, זה כשרבי עקיבא הצליח להכניס בצורה כל כך חריפה, להגיד, חייבים להכניס את זה לקאנון, איזה שאלה בכלל? ו... שזה נכנס, בעצם שיר השירים נכנס אל תוך השפה שלנו כיצירה שלא מדברת רק על, על תשוקה ו, ואהבה וסקס ו, ועוררות של זוג צעיר של רואה ורואה או של רואה ואיזה דמות מלכותית מירושלים, אלא לראות את זה כבר בדורות ההם בתור סיפור אהבה שמתרחש בין העם ואלוהים, היה בזה תנועה עצומה, כלומר, תנועה בלתי רגילה.
אז בואי רגע נשאר שם.
בסדר?
בואי נראה מי מזדווג עם מי פה. בסדר? יש לנו אלוהים, הוא זכר או נקבה.
אתה מדבר על התנך, על
לא,
התלמוד או על...
לא, פה בספר הזוהר, ספר הזיווגים הגדול. יש את אלוהים, יש את השכינה, כן, יש שם. את כנסת ישראל. מי כן. פה הזכר, מי הנקבה, מי מזדווג עם מי, מי מפרה את מי?
אז אני אומר כך, ש... אחד הדברים שהם מאוד מיוחדים בתפיסה של המקובלים, לא רק של ספר הזוהר, בתפיסה של המקובלים את האלוהות, זה שהאלוהות לא מדומיינת כאיזה דמות מזוקנת של השופט או הבורא שיושב על כיסא רם וניסה.
זקנה ביום דין, שזקן ביום דין.
לא. אלא התפיסה שלהם את האלוהות היא של מימד רוחש ודינמי ואקטיבי של איכויות אלוהיות שפועלות בתוך המציאות. כלומר, אחד הדברים שהם כל כך מעניינים בעולם של הקבלה, זה שמצד אחד הם קיבלו מהפילוסופים את הרעיון הטרנסנדנטי המוחלט הזה, שיש איזה מימד אלוהי שהוא מעבר לכל דבר שאפשר להגיד עליו.
גבוה מעל גבוה, נשגב ביותר.
כן, ושהוא לא קשור בדיוק לחוויה שלנו. אבל לזה הם הוסיפו את הדבר הגדול של הקבלה, שהם אמרו, יש את הפן הנסתר הזה, אבל יש את הפן האלוהי שפועל אל תוך המציאות, ושהוא מקום המפגש של האנושות והאלוהות. ולאיכויות האלה, לאיכויות הפועלות של האלוהות בעולם, הם קראו ספירות. אז צריך להבין שכשהם מדמיינים, כשהם מדברים על אלוהים, אנחנו בכלל צריכים להיות צורה של דמיון וחשיבה אחרים מאוד מחשיבה של המקרא, או חשיבה של חז"ל, או חשיבה של הרמב״ם, כן? זה עולם
הרמב״ם, הרמב״ם הוא המתנגד הגדול.
כלומר, אני חושבת שהרמב״ם שבא לפני הזוהר, הרמב״ם הציע עמדה לגמרי אחרת, גם אצלו אלוהים הוא לא דמות שיושבת בשום מקום, אבל אלוהים עדיין, אבל מנותק לחלוטין מלילה, מן העולם.
אני עדיין, אני באמת רוצה להבין, אני מבין שיצרת כאן מרחב שבו קורה המפגש האירוטי, המתח, הרומנטיקה, אבל מי היא השכינה, מי הוא אלוהים, מי היא כנסת ישראל, מי אנחנו, עם זה זכר, כנסת ישראל זו נקבה, שכינה מי היא, אלוהים,
אז רגע,
מה מגדרו?
אז אולי אני אשוב אל העולם, כן. הדינמי הזה שהמקובלים מתארים אותו בתור, כן. עולם האלוהות, עולם האצילות. מה שמאוד מעניין בו, זה שהמקובלים מבחינים בתוכו בראש ובראשונה בין איכויות זכריות ונקביות. זה בעצם דבר רדיקלי ביותר, כי אלוהים של התנ״ך הוא איש מלחמה, הוא בורא העולם, אבל הוא זכרי לחלוטין.
להוציא הרגע הראשון שזכר ונקבה ברא אותם,
נכון.
אחרי כן, על פי פרופסור קנול, הגבריות השתלטה.
השתלטה לגמרי. כן. וגם, כן, הוא יחידי, כן. הוא יחידאי. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מיוחדים, זה שבאו חז"ל, ובגאונות האינסופית שלהם, זיהו שהם צריכים למצוא איזושהי דרך
לרבות.
לשיחה עם האלוהות. כלומר, אם אנחנו העם, או אני המאמין היחידי, איזה סוג של קשר, איך זה יכול להיות ששיר השירים זה עלינו? זה לא מתאים, אין פה תואם. ובעצם אני חושבת שזה היה ערס לידתה של כנסת ישראל, ושל השכינה, באופן שחזל תיארו אותה, שהיא בעצם פרסונה נקבית לחלוטין, שעומדת בפני הקדוש ברוך הוא, ומדברת את צרותיהם של ישראל, את האהבה שלה לקדוש ברוך הוא, ומה שקורה שהוא כל כך מעניין, זה שעד שהזוהר מופיע, ועד שהקבלה כאילו מתפתחת, יש תפיסה שהשכינה הזאת, שהדמות הנקבית המובהקת הזאת, היא הראיה, היא האהובה של האל, היא כבר דמות אלוהית בפני עצמה. כלומר, כשאנחנו נמצאים בשפה של הקבלה, אם אתה שואל מה קורה פה בכלל, אז אני חושבת שבתוך השפה שלהם, של איכויות אלוהיות, יש איכות, כן, שהיא האיכות של החתן, של השמש, של היציבות, של הלב. האל. כן, של יהודי ווי, כן, זה הקדוש ברוך הוא, והספירה האחרונה בעולם הזה של הכוחות האלוהים,
המלכות.
היא השכינה, ספירת המלכות, היא השכינה.
את הטקסט שנגיע אליו עוד מעט, הוא טקסט מתוך ספירת המלכות, נכון?
טקסט על ספירת המלכות.
אוקיי,
אבל או על היחסים שלה
עוד,
אפילו.
עוד אני רוצה, כן. לחזור לרגע אחורה, למרות שאנחנו זזים באופן מאוד עקבי קדימה. אני רוצה לחזור רגע ליחסים שבין היהדות הפורמלית, קראתי לה משעממת, שכל אחד בירוקרטית מאוד, מלאת נהלים ומנהלות, לבין ההתרגשות שמעבר לה. ואת דיברת על הזוהר כמימד חדש, ואני רוצה להציב כאן משהו. מרב היהדות הפורמלית המוכרת היא יהדות של שמיעה, שמע ישראל. הזוהר הוא אור, הוא מוסיף מימד של עוד מימד מהחושים האנושיים, את הראייה. וממש אינו דומה מי ששומע מציאות לבין מי שרואה מציאות, אלה חוויות שונות לחלוטין.
כן, אני לא יודעת אם הן שונות לחלוטין, כי אני לא חושבת שהחוויה השמיעתית נעדרת. אתה יודע, אנחנו...
לא, זה on top of it.
זה עוד. בוא נגיד שהפתיחה הזאת היא האופיינית כל כך לספר הזוהר של תח הזה, כאילו בוא תראה. בוא איתי ותראה,
נכון,
את הדבר הזה.
נכון, תח הזה בזוהר לעומת תשמע התלמודי.
כן.
בין בוא ושמע, כן. לבין בוא וראה.
ובאמת אני חושבת שהכוח הוויזואלי וכוח הדמיון הוא כל כך מרכזי לספר הזוהר. כלומר, האיכות הזאת האנושית לדמיין, שהייתי אומרת שהרמב"ם מזהיר מפני השימושים הלא ראויים בה, בספר הזוהר יש חוויה מאוד חזקה, שזה כלי בסיסי לעולם הדתי.
הכוח כי... המדמה, כוח הדמיון.
כן, כי הייתי אומרת לשאלה שלך בכלל על הארוס, שאני חושבת שהמתנה הגדולה ביותר שהזוהר והקבלה נתנו לנו, זוהר יותר מהקבלה בעניין הזה, זה הבנה שדת זה לא פילוסופיה. פילוסופיה זה מערכת של תפיסות, של רעיונות, של רעיונות שמשתלשלים אחד מהשני, היא צריכה להיות אוניברסלית ואבסטרקטית, והיא יכולה להתקיים בכל מקום. אני חושבת שההבנה העמוקה של מי שחיברו את הזוהר, זה שהדת היא המרחב של הדמיון והתשוקה והגעגועים, והרצון לקשר, הרצון לקשר עם אלוהים. זה המקום של התיאטרון, זה המקום של המחווה, זה המקום של האיחולים, זה המקום של הצעקה והתפילה. ואני חושבת שזה הדבר.
כנראה שלא בכדי, ספר הזוהר, שכבר כמה פעמים דיברת על לידתו, בספרה, פרובנס, קרובות זו לזו, במאה ה-12-13, זה רגע אירופאי מאוד מעניין, שגם עולם ויזואלי חדש מתפתח בעולם הנוצרי, הקתדרלות וחלונות הויטראז' וגם שם... מריה, דמויות של קדושים, שושנים, כשושנה בין החוכים.
מאוד.
זה ממש התכתבות, התכתבות של חזון וחזון, מראה פנים ומראה פנים.
לגמרי, אני חושבת שמאוד מאוד מרהיב להתבונן על המיקום הזה, על קסטיליה, בתור המקום שבו זה נולד.
כשאצלנו הוויזואלי הוא מילולי.
כן.
ואצלם הוויזואלי הוא חומרי, הוא כן, אופטי.
כן, אני כתבתי על זה בספר שלי, בנהר יוצא מדן, שאני ממש מרגישה את המחברים של הזוהר, כמו אמנים שהידיים שלהם קשורות לאחור, בגלל הדיבר שאוסר עלינו, פסל ומסכה, אז בעצם הם עושים אמנות במילים. ככה עושים היהודים.
אוקיי, כן. האיקונוקלסטיקה. אני רוצה לזוז קצת בזמן. יש לנו ספר שהוא פתאום מופיע על במתנו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא פתאומי. הזכרת את דניאל ואת יחזקאל ואת ישעיהו עם...
ספר יצירה, החלות.
הספרות החיצונית, נבואות עצמם, ושולב מלאים את ההיכל. כלומר, שש כנפיים לאחד. כלומר, יש עולם ומלואו שאולי הוא שתל יותר מאוחר, אבל בתודעה שלנו הוא מאוד קדמוני. וישנם שנים, ישנם שנים ארוכות, מאות שנים ארוכות, תורת הסוד שוקעת בעולם היהודי, המאות החמישית, השישית, השביעית, אפילו רס"ג רב סעדיה גאון במאה העשירית, הרמב״ם שהזכרנו אותו, הרבה יותר באזור הרציונלי, האמונות והדעות, ופתאום זה מתפרץ. מה הנסיבה שגורמת לוולקנו הזה להתפרץ?
יש לנו, קודם כל צריכים לזכור את חסידי אשכנז, שגם כן. אם יש אזורים שבהם ההשפעה יותר חזקה על התרבות שלנו...
בואי נגדיר אותם, חסידי אשכנז אינם התנועה החסידית של היום, שהיא תולדת של ה-300 השנים האחרונות, אלא מדובר על 111...
כן, okay. באשכנז, כן. בחבל הריין של...
כן, והם לא, אנשים רק כדי עם... להגדיר. כן.
כן, אנשים שנושאים מסורות סוד יוצאות מן הכלל, פרקטיקות מיוחדות, מיסטיות. גם צריכים לזכור שזה קיים וחי ורוכש, זה לא הכל נעלם, אבל אני חושבת שאני אגיד שאין ספק ש... בעולם שהושפע מהפילוסופיה האריסטוטלית,
דרך העולם הערבי בשנים ההם.
נכון, ושפיתחה את מה שאנחנו קוראים לו פילוסופיה יהודית של ימי הביניים, זה עולם שעסק בשאלות אחרות, הוא עסק במושלמות של האלוהות, בנפרדות המוחלטת של האלוהות, בנשגבות המוחלטת, בשלילת התארים, בכל מיני דברים יוצאים מן הכלל ומעניינים. אבל אחד הדברים שאם אתה שואל מה קרה, שפתאום מופיע משהו כל כך אחר, שמתאר אלוהות שהיא לא יציבה, אלא היא כל הזמן בתנועה, ושיש בה חסרים, ושהיא לא מעל כל מין, אלא מתרחשת במשיכה בין אלמנטים זכרים ונקביים בתוך האלוהות, איך זה יכול להיות? ושהאדם והאלוהות נמצאים בקשר שהוא מלא תשוקה, בין האלוהות לאנושות והאנושות לאלוהות, איך זה יכול להיות בכלל? אז אני חושבת שזה שאלת המיליון דולר מצד אחד להיסטוריונים, של ניסיון להבין מה היה שם, מה היה שם בתקופה הזאת של סוף המאה ה-13, שאפשר את הרגע הזה שמורי, משה אידל קורא לו חלון ההזדמנויות הגדול, חלון ההזדמנויות של, שפתאום פורצת איזה תודעה חדשה, והתודעה הזאת מתקבלת ולא נדחית. אז חלק קשור ללא ספק לרמב״ם. כלומר, כיוון שהרמב״ם הציע תפיסה כל כך נקייה וטהורה של האלוהות שכל כך מנותקת, שהאלוהות היא גם לא
כתובת התפילה,
הוא הלך באמת, כן. אולי הוא בעצמו היה מיסטיקון מסוגו, ללא ספק הוא ידע איך להתחבר לשכל הפועל, אבל אנשים חוו בצורה חזקה, ורואים את זה בפולמוס נגד הרמב״ם, שהתפיסות שלו בעצם גרמו קודם כל לעמדות של בוז, לעולם של הריטואל, לעולם של המצוות, לעולם של הדברים שעושים. כלומר, אם אתה נמצא באיזה ראש אבסטרקטי כזה, אז למה אנחנו צריכים לעשות דברים? יש לנו מכתב נהדר של משה דליאון, שהוא ללא ספק מהאורחים או המחברים, או
כן, שידו נגעה
ב... מאוד, כן. מאוד.
אתה יודע שזה מיוחס... למרות שאשתו הכחישה את זה יותר מאוחר, נכון? נדמה לי שאשתו אמרה שלא הוא כתב את ספר הזוהר, אבל...
היא טענה שהוא כן כתב.
היא טענה שהוא כן כתב, כן. ידעתי שהיא מעורבת.
ואחרים,
כן.
ואחרים
טענה. שהיא טעתה, כן, כן, כן. או היא טעתה. כן.
אני לא יודעת אם היא טעתה, יכול להיות שזה גם נכון, אנחנו...
וואלה, תקשיבי, זאת שאלה אחרת, זה כל כך מרתק. חנה, כתבתי ספר. כן. אוקיי.
כן, כן.
אז את אומרת שכאשר הרמב״ם, שעסוק בפולמוסים נוספים, הוא נאבק במשיכי שקר, הוא נאבק בעצם במחשבי קיצין.
כן, אבל לגבי העניין הזה, של בכלל השפה של האדם אל מול האל, העמידה שלנו עם האלוהות, אין ספק שהזוהר זו תגובה יצירתית ביותר, למה שהרמב״ם מציע.
אני אציע לך תזה שאני אשתמש בה קצת יותר מאוחר גם, כן?
בכיף.
שאומרת שמכיוון שהספרות הזו, זה לא רק הזוהר, זה כל המערכות שמסביבה, היא ספרות כיסופים עצומה. איזה געגוע, איזה רצון להתאחדות שלא קיים היום. אז ככל שיש רגע של משבר יותר גדול, והרמב״ם עצמו סבל מאוד בספרד ובצפון אפריקה, רווח לו כשהגיע יחסית למצרים, אבל ככל שהמשבר יותר גדול, והוא היה גדול בתימן, והוא היה גדול בספרד, והוא הגיע לסיאו 100 וכמה שנים לאחר מכן בגירוש ספרד, ככל שהמשבר יותר גדול, והרציונליזם הדתי לא מסוגל לתת מענה למאמין, הוא ילך למרחב שנותן לו תקווה ומאפשר לו, איך אומרים בפועל, להתכסף?
לחשוף.
לחשוף, כן.
כן.
יא יחשוף.
כן. אני חושבת שזאת עמדה שחלק מהקריאות ההיסטוריות לגבי ההתקבלות של הזוהר הן רלוונטיות. ככל שאנחנו מבינים דווקא, הזוהר מתחבר במרחב שיש בו רווחה, לא במרחב של מצוקה איומה, בוא נגיד. עוד מעט, כן, האינקוויזיציה תתחיל להתחזק ולעשות דברים איומים, אבל עוד לא. והמלך אלפונסו העשירי מתעניין באנשים שבאים מהדתות השונות ומביאים כל מיני מסורות סוד, והוא רוצה לתרגם אותן. אז זה לא שייך רק למשבר. אני חושבת שהדבר שכל כך קסם ליהודים שטעמו את הזוהר, זה העובדה שהזוהר מדבר על כל הממדים של החיים שלנו. לא על העולם שבו, כמו בעולם הפילוסופי, אין חושך והחושך הוא רק היעדר האור, והרע הוא רק היעדר הטוב, אלא עולם שיש בו צער, ויש בו שבר, ויש בו עונג אילאי, ויש בו רוע שקיים בתוך המציאות, ושיש... שיש את העולמות האלה של האור והצל והצחוק, כל מיני דברים שהיה צורך עצום שיתנו להם לגיטימציה בתוך הדיבור שלנו, בתוך השפה היהודית שלנו, אנשים התאהבו בזה.
ואולי זה משהו נוסף.
כן.
אני לא אומר אחר, אבל אני, אולי הוא משהו נוסף. כאשר אתה, אתה מצליח לעבור את הטקסט הזה, לא אנשים כמוך שזה... ברת אוריין, אין אנשים כמוני שמצליחים לצלוח את הטקסט הזה, הרושם המרכזי שעולה זה שהכל סימבולי. כמעט אין ריאליה, כל דבר הוא סמל של עוד דבר, וכל דבר הוא בעצם השתקפות והדהוד, זה מראה מול מראה מול מראה מול מראה, ואז בעצם המציאות הגשמית, בין אם היא משעממת, בין אם היא לא מלהיבה, בין אם היא קשה נורא, היא לא מספקת אותי, ודווקא העולם הזה נקרא לעולם הסוד, אבל זה הרבה יותר מעולם הסוד, מאפשר לי בעצם לברוח מאחריות, או לברוח מהמציאות. זה אסקפיזם אדיר.
אז בוא נדבר רגע על אסקפיזם ועל אופציות אחרות, okay. של איך להסתכל על זה. אני חושבת התובנה העמוקה הזאת, שיש לנו בקבלה בצורה מאוד חזקה, שהמציאות לא מתמצאת במה שאנחנו חווים דרך חמשת החושים שלנו, אלא שיש שכבות על גבי שכבות של מציאות. יש מציאויות שהן לגמרי לא נגלות והן סמויות מן העין לחוויה הרגילה שלנו, של תעביר לי את המלח והנה קח את הקלמנטינה, וש... האפשרות של האדם להיכנס מבעד למציאות המוחשת אל מציאויות אחרות ולחוות אותן וליזון מהם ולפעמים אף להעניק להם, אני חושבת שזה רעיון אדיר שאפשר לבוא ולהגיד לא, 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 אבל הדבר היחיד שיש זה רק החושים. אז אם אתה הולך לעולם של הדרש או לרמז, אז סקפיזם או זאת בריחה מהמציאות, אנחנו לא חייבים לראות את זה ככה. אני חושבת שהרעיון שאומר, דע לך, יש כל כך הרבה עולמות, יש כל כך הרבה מציאויות, הנה הפסוק הפשוט הזה בתורה, אבל אם ניכנס לתוכו, אם נפתח אותו, אנחנו יכולים לגלות עוד רעיונות ועוד מציאויות, עוד חוויות אולי. אני לא בטוחה שזה רק חוויה של אסקפיזם, זאת חוויה מאוד של הרחבה.
נשאיר את זה, נשאיר, אני לא רוצה להפוך את זה לוויכוח, אני רוצה להאיר נקודות בשיחה על העולם הזה. יש לי עמדה בזה, איפה נגמרת ההרחבה ומתחילה ההימלטות. אבל אני אשאל עכשיו שאלה שהיא שאלת בת ימינו. כאשר את מקשיבה מן הצד, או מתבוננת מן הצד על חברת ימינו, אלוהים נוכח בכל מקום. הוא מנהל את הממשלה ללא ספק, כי את הכלכלה הישראלית, כך אמר שר האוצר, הוא מנהל בעזרת השם. כל אדם ברחוב מברך את אלוהים כל דקה, כלומר, כל דבר הוא ברוך השם. הנוכחות האלוהית היא מעולם לא הייתה כל כך נוכחת בעם היהודי כפי שהיא נוכחת בדורנו, וגם הקבלה מאוד פופולרית כפי שלא הייתה מעולם. מה זאת הקבלה הפופולרית הזאת של היום, שמדונה לומדת קבלה, ובלי להיכנס עכשיו לתורת הרב אשלג ואחרים, אלא רק לתופעה הסוציולוגית. פעם זו הייתה תורת סוד, 10 אנשים ידעו אותה, היה בית כנסת בעיר העתיקה, בית אל שישבו שם, וואי, באמת נרות קדושים, אנשים, והיום... כל שחקן קולנוע מתחיל, מקעקע,
זה... איזה שם קדוש שם קדוש, שם בנית בית.
כן, אבל הפוך באלף בית, כי זה באנגלית, כבר, זה הפך כמעט לפרסה היום. מה זה?
אני חושבת שזאת שאלה שצריך להפנות יותר לסוציולוגים ולא אליי, אבל אני חושבת שללא ספק, חלק ממנה קשור באמת התחושה שהעולמות שמציגים תפיסה מאוד רציונלית לגבי המציאות, גם בגדו וגם כשלו וגם קרסו, ושיש אולי לחפש תפיסות אחרות לגבי המציאות, זה דבר אחד, הוא לא חדש. אם אתה מסתכל על ה-New Age, שה-New Age הוא תנועה רחבה וענקית, שיש בה צדדים מאוד מאוד שטחיים נגיד, וגסים, ויש בה שטחים מאוד מעניינים וסינקרטיסטיים ואחרים, של תנועת ה-New Age העולמית, כן, באיזשהו מקום, יש בה חיבה בלתי רגילה לתפיסות סוד, לא משנה שאין להם שום מושג מאיפה זה בא, אבל תפיסות סוד שיש בהם מבנים, שיש בהם שמות, שיש בהם דברים מגיים, שיש בהם אולי את האפשרות להשיג עוצמה וכוח, שהם יכולים אולי לעשות אותך יפה ורזה, כלומר, זה יכול להיות אוסף של דברים.
איפה זה קורה?
הנה, זה יכול להיות דבר... הדיאטה הזאת. מאוד מושך, כלומר, יש לך 10, אתה יכול להכניס לתוכם אבני חן, ואתה יכול להכניס לתוכם את אותיות, ורעיונות, ופסיכולוגיה. אני חושבת שהדברים האלה גרמו למשיכה מאוד גדולה בדברים האלה. אני חושבת שבכלל תפיסה דתית... שמתארת עולם שיש בו זכרי ונקבי, היא דבר כל כך מעניין. כלומר, להגיד באמת, כמו שהזוהר מתייחס אליו באופן ברור לגמרי, שאם כתוב בתורה שאלוהים ברא את האדם בצלמו,
בסדר, אלוהים ברא אותו, כן.
זכר ונקבה,
אברהם.
להבין מזה בצורה פשוטה לגמרי, שבאלוהות הוא זכר ונקבה, ועל כן... אנו נברנו בצלם הכפול הזה.
או שהתרבות שלנו היא גדועה, כי היא רק אימצה את הצד הגברי.
כן, שזה...
אני אגיד לך למה כן, חייכתי כשתיארת כן, את הצד כן, הסוציולוגי שלא כן. רצית לתאר, כי כבר הרבה זמן אני עוקב, אני אוהב מאוד את מה שאת כותבת, אני לא כן. תמיד מבין, ואני לא, זה לא עולם שגדלתי לתוכו וכו' וכו', אבל זה מעניין, כי את נוגעת בחומרים מרתקים, וכל הזמן הייתה לי הרגשה שגרשום שולם, שהוא המציא את המדע הזה, כלומר, הוא באמת ראשון, הניח את היסודות למחקר הקבלה וכו'. אחרי כן תלמידיו פנו איתו ונגדו וכו', זה לא חשוב. היה לי הרגשה, או יש לי הרגשה, שהוא נמשך לספרות הזאת, כי הוא היה מין נאו-רומנטיקן של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, שגם את הרומנטיקה הזאת הוא הביא לרעיון הציוני. וראה בו חלק מאיזה תהליך גאולי יותר גדול, ואת לא, את לא היחידה, גם דניאל מט נמצא שם, ועוד אחרים נמצאים שם, את דווקא רואה בספרות הזאת כמכשיר לערעור ההגמוניה החילונית, ציונית, שהשתלטה לנו על החיים עד לפני 25-30 שנה. כשדיברת על התהליכים הסוציולוגיים, חשבתי שיש קריאות שונות בתוך אותה ספרות.
כן, זו צורה מעניינת להסתכל על זה. אני הייתי אומרת ששולם, שבאמת היה חוקר עצום, בוודאי שהיו לו כל מיני אג'נדות ודברים שהוא חיבב במיוחד ובעצמו באופן אישי, אבל אני שייכת בעצם לדור של הנכדים או הנים, אתה מבין?
אחרי שולם יש את אידל ואת יהודה ליבס,
כלומר, אני בעולם אחר, אני בעולם ישראלי אחר, אני בתוך עולם שההשפעות עליו הן אחרות, אני בתוך עולם שההשפעות של חוץ לארץ והעניין של חוץ לארץ בעולם של תורות סוד וקבלה, וקבלה נוצרית ותיאוסופים, ואיך הדברים האלה בעצם פתאום נכנסו לשפה התרבותית הכללית, בתוך עולם אחר, אחר מאוד. אני מרגישה באופן אישי שזאת שפה שיש לה, יש לה כל כך הרבה עושר להעניק לנו. בעצם יש לנו כאן אוצר שקשה מאוד להגיע אליו, הוא לא קל, לא קל לחדור את השפה שבה הכל הוא סמלים כאלה גדולים, ושהכל בהכל מתנוצץ האלוהי באיזשהו אופן שיש לגלות אותו. זה תפיסת, ותפיסת עולם שבה האחריות על העולם שלנו ועל העולם האלוהי היא עלינו, בני אדם. כלומר, ההתנהלות שלנו בתוך העולם היא זו שמאפשרת את הקיום ההרמוני או הדיסהרמוני של העולם האלוהי. זה כאילו דת למבוגרים, זה נורא מסובך, זה לא מה שהייתה פה פעם מישהי בשיעור שאמרה, לא, לא, עד כאן. אני צריכה אלוהים שהוא יהיה חזק וגדול ויבוא ויגאל ויושיע ויופיע. זה יותר מדי מסובך הדבר הזה שהמקובלים מציעים, אבל זה מה שהמקובלים מציעים.
לגבי הקבלה הפופולרית או הפופולר קבלה, אני חושב שאחת האמירה אולי הכי חותכת וחדה ומחיבה, הייתה של הרב הדין שטנזל, זיכרונו לברכה, שפעם אני חושב, אמר בטלוויזיה, אם אני זוכר, שהיחס בין הקבלה הפופולרית לבין הקבלה האמיתית, הוא כמו היחס בין פורנוגרפיה לאהבה. וזהו, וואו, אני ממש זוכר את האמירה הזו, שיש הבדל בין אם אתה ניגש לחומרים האלה מתוך ההתלהבות האמונית, ומתוך הרצון להרחיב עולמות, לבין אם אתה מחפש הוקוס פוקוס, שיפתור לך משבר של אוברדרפט, או ירידה, או דיכאון, או אני לא יודע מה. זה לא אותו דבר.
כן. כן, אם כי הייתי אומרת שהממדים הפורנוגרפיים מצויים אצלנו, הרבה יותר מאשר ב... קבלה פופולרית, כי הם נמצאים אצלנו בפרנקיזם, הם נמצאים אצלנו בתנועות...
לא, לא הגענו עוד לשם הפרנקיזם. הספר הנפלא הזה, סיפורי יעקב, וואי.
וואי, כן, וואי.
איך היא הצליחה לעשות את זה? כן. פרס נובל ראשון לקבלה. אבל אני רוצה שאלה אחרונה, ולסיים עם הטקסט שבחרנו, כי כל זה לא היה אלא הקדמות מילין. בישראל של היום, או נגיד ככה, כשאלי שי, שירושלמים מכירים אותו היטב, היה עיתונאי פה, עורך כל העיר אולי אפילו, כותב שהשבתאות היא מהפכה מינית משיחית, ומשיח שהוא עוסק בזה, זה מאוד מרתק לראות איך הוא נמשך לזה. אני אשאל, אני מבין את המימד המיני, קראנו לו אירוס כאן, אבל אני מבין אותו בתוך עולם הקבלי. היית אומרת שבישראל של היום, הצבאיות החליפה את המיניות כערוץ אל מחוץ למלכודת? שאני אגיד לך לאן אני חותר, אוקיי? שולם שדיברנו בו אומר, בהצהרת אמונים לשפה שלנו, אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. הנשק הוא כלי זין. ואני יכול לקחת סדרה שלמה של מילים צבאיות, שלקוחה ממש... מתוך אוצר המילים, אפילו הביטוי כתר, שהצבא משתמש בו.
כן.
ואני שואל, האם הצבאיות היא אולי המשיחיות החדשה, המיסטיקה החדשה, הכיסופים החדשים?
אני אגיד לך, אברום, קודם כל אני חושבת זאת שאלה נורא מעניינת, זאת הצגה אפשרית מאוד מעניינת של הדברים, של לאיזה תחומים יוצקים את הליבידו הזה, את האש הזאת. אבוי לנו.
תראי, אבל מה זה מעורר פה? נכון? איזה יצרים.
כן, אבל אני חושבת...
ממש עונים לארוס שהגדרת אותו קודם.
כן, אני חושבת אבל כלומר, אני לא אלך לכיוון שאתה מציע לגבי התפקיד של האירוס הברוטלי של המלחמה. הרי ברור שמלחמה זה מצב תודעה אחר, ושיש שם אקסטזה ויש שם דברים. אני דווקא לא הייתי רוצה לחבר את זה לאירוס של הזוהר, שהוא לא אירוס של מלחמה, שהוא אירוס של שושנים ונהרות והשקיה
אבל לא שואלים אותנו לפעמים, זה מתחבר.
כן,
אני
חושבת שבתרבות שלנו, אתה רואה איך כל פוליטיקאי מרים את התנך מהזווית שבא לה או בא לו. אבל זה אפשר לקחת לספר הנקרא, אין אדום.
וואי היא גלינה, ווואי היא לא גלינה. אוי לי עם הגלה, ואוי לי עם לא הגלה. ומכאן שהספר נגלה, אז כל אחד נוטל אותו ולוקח אותו למקומו.
כן.
ואמר שאת אוהבת את הדימויים האחרים. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופיריו מתוק לחיקי, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. רבי שמעון פתח ואמר, בבקשה.
אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. אני חבצלת השרון, זו כנסת ישראל, הנקראת חבצלת שעומדת ביפי הנוי בגן עדן. השרון שהיא שרה ומשבחת לו למלך העליון. אני חבצלת השרון, המבקשת להישקות משיקוי הנחל העמוק, מבוע הנחלים. שושנת העמקים העומדת בעומק הכל. אני אעצור כאן רגע, לפני שנמשיך. אני רוצה להגיד משהו על רבי שמעון, שפותח ואומר פסוק, תזכרו, זה פסוק נהדר בשיר השירים, שדרך אגב, בגללו אנחנו כל כך אוהבים את שיר השירים, הנערה או האישה הצעירה אומרת, תראו כמה אני יפה, תראו כמה אני מעוררת תשוקה, אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, ואני חושבת שבכל מקום שבזוהר רוצים להגיד משהו ממש חשוב, פותחים ואומרים פסוק משיר השירים, כי בעצם זה התנך שלהם, כי הדרך של האהבה... שמה
נפתח, השער האהבה.
נכון, כן. שער האהבה נפתח שם, וכשרבי שמעון בר יוחאי רוצה להגיד דברים מאוד אינטנסיביים על עצמו, כן, דרך אגב, בלג בעומר, ביום שהוא מסתלק מן העולם, מה הדבר הראשון שהוא אומר לתלמידיו? אני לדודי ועליי תשוקתו. הוא אומר את זה בגוף ראשון אישית לוחצת.
זה כלומר, ציטוט.
זה אני, כן. הוא לוקח פסוק משיר השירים, שאומר את הגיבורה האישה, והוא אומר, זה אני. ואני חושבת שבמידה מרובה, גם פה יש את הדבר הנהדר הזה. אבל רבי שמעון בר יוחאי פותח, תיח את הפסוק הזה, ואני רוצה להגיד רק שהפסוק הזה, שאולי הוא מין מנסה להגיד שהיא אותו דבר, אולי אני יפה כמו חבצלת וגם כמו שושנה, בעצם כמו בחזל, הופך להיות מין פסוק שמנסה להבין מה מיוחד בשושנה ומה מיוחד בחבצלת.
ומה ההבדל ביניהם.
כן, ומה ההבדל ביניהם. ואחד הדברים שכן, אפשר לדרוש באופן מצלולי כזה, אני חבצלת השרון שאני משוררת ושרה ומשבר, זה נורא יפה, אבל מה שרבי שמעון בר יוחאי עושה, הוא לוקח את הפסוק הזה והוא אומר, בואו נסתכל על השכינה, השכינה הגיבורה הגדולה של הזוהר, כן, האהובה, הצד הנקבי והמייחל של האלוהות, כאן זה רגע נהדר של לדבר עליה, בצורה אירוטית ישירה כזאת, ולהגיד, מי השכינה, ולהגיד, היא זו שמבקשת את הקרבה אל האהוב שלה, כן? שאנחנו יכולים לדבר על זה בשפה מיתית, אנחנו יכולים לדבר על זה בשפה סקסואלית, אנחנו יכולים לדבר על זה בשפה אירוטית, ואנחנו יכולים לדבר על זה גם בשפה תיאולוגית, כלומר, זה התשוקה של האימננטי לטרנסנדנטי, ושל הטרנסנדנטי לאימננטי, כאילו המשיכה הזאת, והיא שרה ומשבחת, והיא מתוארת כאן בתור איזו איכות מיוחדת שעומדת ביפי הנוי בגן עדן, ואז, כן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שושנת העמקים העומדת בעומק הכל, איזה טוויסט הוא עושה לזה? מה זה שושנת העומקים? פתאום השושנת העמקים הופכת להיות שושנת העומקים.
יסודו של עולם. כן.
היא השושנה...
מעמק לעומק.
העומק, וזה העומק האלוהי, היא נמצאת בתוך העומק האלוהי. היא הדבר הזה שפורח ונפתח מתוך המקום הסודי ביותר של האלוהות.
השכינה... ככה את כותבת, היא מוסד שוקתו של המקובל הזוהרי, המבקש להשרות אותה בעולם, לסעוד אותה ולתקנה, לחבר בינה ובין בעלה, הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. בואי נסיים בציטוט של אחד מאוהבי הזוהר, שאת גם אוהבת אותו, את המשורר הלל צייטלין. דיברנו עליו לפני השיחה, נסיים איתו את השיחה.
מה נעים?
השכינה היא אם הבריאה כולה, אמו של העולם. בייחוד אמם של בני ישראל, אמו של כל יחיד, אם אוהבת, מרחמת, מנחמת, מצלת, גואלת. ואיננו טועות ומבקשות את האם. המבקה על בניה, את הילד השחר, את אותה עולמתה שפירתה, העלמה היפה, נכון? המתחננת בעדינו ועד העולם כולו, המביאה גאולה לנו ולכל המדוכאים. אין דבר שאנחנו צריכים אותו ברגע הזה יותר מאשר מישהו שיתחנן בעדינו ועד העולם כולו ויביא גאולה לנו ולכל המדוכאים באשר הם.
כן, שהיא תעמוד מעלינו עם כנפה, עם הכנף השבורה שלה, כמו שתיאר ביאליק.
כן.
והדמעה שלה, ושאנחנו נוכל להתחבר איתה. אני רק רוצה להגיד שרבי שמעון בר יוחאי, הוא גם הצדיק, הוא סמל של ספירת יסוד, של הצדיק, אבל הוא גם הפה הקדוש, הוא גם השכינה. ואני חושבת שזה דבר מדהים לחשוב על הדמות הגדולה שחוגגים את ההילולה שלה, ויש בו את שני הצדדים הללו, שהוא גם יכול להגיד, אני לדודי ועליי תשוקתו, אני חבצל את השרון, והוא גם הדמות הגברית ועמוד העולם, עמוד העולם ועמוד החוכמה. אז אני חושבת שהשילוב הזה בין שניהם הוא גם דבר כל כך מיוחד על הגיבור של היצירה הגדולה הזאת.
הצלחנו לעבור שיחה שלמה בלי ש... בלי שירדת עליי על הגידול, על בית הגידול היקי, הרציונלי שלי, וכמו הצלחנו לעבור שיחה שלמה על החומר עצמו, ואני באמת אסיר תודה, כי זה חומרים למיטיבי לכת, והלכנו קצת במסלול המיטבי הזה. מלילה, המון תודות.
תודה רבה. תודה רבה.
מה הברכה של ל"ג בעומר? ל"ג בעומר שמח, מדורה טובה, שישרף, לא.
לא יודעת, רק
שתכבה האש.
וגם שיהיה לנו, שנוכל להסתכל בצד המחמם והמחיה של הלהבות, ולא בצד המחלה והאורס.
קיבלנו.
הלוואי אמן.
תודה.
תודה.